140 פסלי ארונות קבורה נישאו אתמול בהפגנת הציבור הערבי בישראל לזכרם של 140 קורבנות השווא מתחילת השנה. היו שם אלפים מהמגזר, הצטרפו עליהם עוד כמה אלפים מהמגזר היהודי, ויחד צעדו לכיוון מוזיאון תל אביב. תקשיבו ליושב ראש רע"מ, חבר הכנסת מנסור עבאס, הבוקר כאן ב7-9.
היו שם 140 ארונות, אנשים שנרצחו במהלך חצי שנה. עלייה של כמעט 230-240% ביחס ל-22, שבה הייתה ירידה. הממשלה הזאת צריכה להחליט האם היא ממשלה מתפקדת מושלת, או שהיא ממשלה של הפקרות.
אנחנו לא מפסיקים לספור, כי בעוד השורות האלה נכתבות, מספרם של הנרצחים בחברה הערבית כבר עלה ל-141, וזו אולי הבעיה הגדולה. זה לא עוד מספר, אלו בני אדם, אנחנו סופרים והם יורים אחד בשני. ירי תועה, חיסול חשבונות, ריב כנופיות, ילדים קטנים שרואים את אבא נרצח מול העיניים, לצוותא מתייפחת על הבן או האבא של הילד, על האימא האלמנה שנשארה לבד עם ילדים קטנים. הסיפור של שחקן הכדורגל, נביל חייק, בן ה-19 של בני סכנין, שנכנס לפני כשבועיים לאטליז ונורה ברגליו ובאגן שלו בטעות. נביל נותח, אבל עתידו בשלב הזה לא ידוע. כדור אחד טועה ויש מצב שהלכה לו הקריירה. כדור אחד וכמעט מת. והילד בן ה-4 ששיחק בגן השעשועים ונשים שנרצחות כי זה הכי קל, ושר ממונה לביטחון לאומי שלא נפגש עם הנגיע המגזר והם גם מסרבים להיפגש איתו. לא מאמינים יותר לאף אחד, גם לא לראש הממשלה. ובכל זאת המספרים צועקים. 141 ערבים נרצחו בפחות משבעה חודשים, נכון לרגע זה. Here comes the money!
Here we go! עכשיו ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב. עורכת יעל איילון.
הארגונים מקים, אילן ועלות וארגונים נוספים מאיימים להשבית את המוסדות ב-1 בספטמבר אם לא ישפרו את שכרם של המטפלים והמטפלות. מנכלית הקים ומדריך בעלות ידברו איתנו עוד מעט. וגם שר האוצר מתכוון להקפיא תקציבים לרשויות המקומיות הערביות. ועכשיו, אלנבי, העבודות על הפיכתו למדרחוב יחלו בשבוע הבא. מה יעלה בגורל העסקים בתל אביב? אין הנחות בארנונה. האם העסקים ישרדו באלנבי? איפה הכסף? עורכת יעל איילון, מפיק יואב כהן. על השידור איתנו תמר שלומוביץ'. פותחים בכותרות. הציבור ממשיך להגדיל את ההוצאות בכרטיסי אשראי על פי נתוני חברת שווה. בחודש יולי הוציאו הלקוחות 41 מיליארד 177 מיליון שקלים. רונית טישלר פיטיס, המנכלית תפעול וקשרי שותפים של שווה, מסבירה.
בחודש יולי ראינו עלייה בהוצאות בכרטיסי אשראי בכל ענפי הצריכה המרכזיים של המשק הישראלי. ענף המזון לרבות מסעדות ובתי קפה, ענף ההלבשה וההנהלה, ענף החשמל והאלקטרוניקה, וכמובן בענפי התיירות וההוצאות של הציבור הישראלי על מלונאות וחדרי רוח, תעופה וסוכנויות נסיעות. נתון נוסף שראינו ביולי הוא שהמגמה של הפחתת השימוש של הציבור במזומן הולכת ומתחזקת, ובכספומטים הבנקאיים נרשמה ירידה של יותר מ-5.5%. את ההסבר לכך ניתן למצוא בהמשך הגידול שחל בהוצאות באמצעות ארנקים דיגיטליים.
28% מכלל הדירות בישראל, יותר מ-800,000, הינן דירות שכורות, כך עולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. שכר הדירה הממוצע בישראל לדירת 4 חדרים עומד על 4,368 שקלים. תל אביב היא סיינית בדירות שכורות ובמחיר הגבוה בהרבה מהממוצע. השמאי אוהד דנוס מסביר למה מספר הדירות השכורות בעלייה.
הדוח שפורסם היום מלמד אותנו מספר דברים חשובים. ראשית, שקצב הגידול בדירות להשכרה גדול מקצב גידול הדירות. זה אומר שיותר דירות מופנות לסחירות, וגם שליותר אנשים אין כסף לרכוש דירה, והם פונים לסחירות. שנית, הוא מלמד אותנו שבתל אביב, מזמן החלוקה המסורתית ל-50% דירות מושכרות אינה נכונה, ואנחנו היום יכולים לדבר עליה כבירת הסחירות של ישראל, כשיותר מ-60% מהדירות בעיר מושכרות. ושלישית, כמות המשקיעים בשוק לא ירדה, מה שקרה שעקב התוכניות הממשלתיות והמחירים הגבוהים, הרבה מאוד אנשים פנו לרכוש דירות באזורים זולים בפריפריה אותן הם מזכירים, והם סוחרים באזורי ביקוש במחירים שהם יותר גבוהים כשהם משלמים למעשה רק את הדלטה.
שר האוצר דוחה את דרישת שר הפנים להעביר את המענקים בסך 200 מיליון שקלים במסגרת תוכנית החומש שאושרה בממשלה הקודמת והנוכחית לחברה הערבית. יושב ראש רע"מ, חבר הכנסת מנסור עבאס, אומר הבוקר בתוכניתנו 7-9 שהממשלה חייבת להזרים את הכסף כפי שהתחייבה.
המענק הזה של 200 מיליון שקל זה חלק ממערכת תמיכה ואיזונים כדי שהרשויות ימשיכו להתקיים ולתפקד בצורה פחות או יותר סבירה. הממשלה הזאת השררה מחדש את החלטות החומש. מתוך תקציב המדינה 23-24 יש את החלק שאמור לחסות את תוכניות שהממשלה חזרה ואישרה אותן.
עד כאן הכותרות שלנו, פרסומת אחת וכבר חוזרים. במכתב דרמטי שיצא למשרדי האוצר והרווחה, מתריעים כלל הארגונים ובראשם אקים, אילן ואלות, שמטפלים באנשים וילדים עם מוגבלויות, שללא תוספת שכר למטפלים ולמטפלות שעושים עבודת קודש, צריך לומר, ישביטו את מסגרות היום החל מ-1 בספטמבר. סיגל פרץ יעלומי, מנכלית אקים. שלום סיגל. קודם כל תסביר לנו איך המצב יידרדר לידי כך שב-1 בספטמבר יש איום אם לא יתקבלו עובדים חדשים להשבית את מה שיש.
בשיחתנו האחרונה סיפרתי לך על כך שהקמנו מטה מאבק, כי ראינו שתקציב המדינה עבר עם אפס התייחסות לשכר המטפלים והמדריכים. אנחנו מתריעים כבר כמעט 3 שנים על חוסר כבד מאוד בכוח אדם של מדריכים ומטפלים שתומכים באנשים עם מוגבלות, אבל באמת בימים של הפוסט קורונה החוסר הזה כל כך גדל שהגענו ל-33% חוסר.
כלומר, מתוך כמה חסרים כמה? תני לנו את זה במספרים.
מתוך כ-9,300 מדריכים ומטפלים ברחבי הארץ, בכל התחומים, בילדים, בערכות יום בבתי הספר, בתעסוקה, מסגרות תעסוקה ומסגרות יום, ובדיור, חסרים לנו כ-3,000 מדריכים ומטפלים. עכשיו, צריך להבין, קשה ביותר לגייס מדריכים ומטפלים עם תקציב מינימום. שכר המינימום כל כך נשחק מאפריל 2018 עד אפריל 2023, השנה, השכר עמד על 29 שקלים ו-12 אגורות. והנה, באפריל עודכן השכר בשקל וחצי.
שקל וחצי.
בשקל וחצי.
מדהים. טוב, סיגל, בואי, שנייה. קודם כל, הקו שלך, או שאת נמצאת במקום שהוא טיפה ללא קליטה, אנחנו ננסה לשפר את הקו, תנסי לזוז, או שיתקשרו אלייך שוב. בינתיים נעבור לדבר עם בן פאר, שהוא מדריך בבית לחיים של אלות בירושלים. שלום בן.
שלום ענת, מה שלומך?
אני בסדר גמור, ספר לנו על עצמך קצת.
זהו, אז באמת אני עובד, כמו שאמרת, בבית לחיים של אלות. בירושלים, אני עובד בהוסטל הזה כבר כמעט 2 שנים. וזה בעצם אפשר להגיד המשפחה השנייה שלי. להיות מטפל ולהיות מדריך בהוסטל זה לא עוד עבודה, אולי כמו שבאמת משרד האוצר רואה את זה. ומאוד מאוד קשה להתקיים באמת עם שכר מינימום מעבודה כזאת.
אפשר לשאול כמה אתה מסתכר בחודש?
אז באמת, באמת, ממש מעט מעל המינימום. אין כאילו... זה לא מזכורת שאפשר לחיות ממנה, לשלם ממנה.
כלומר, גם אתה 29 שקלים בשעה, ועכשיו התוספת הזאת של השקל וחצי לשעה, שזה באמת עליבות, הכי עולב שיש.
כן, זה פשוט נורא. באמת, אני גם נמצא בשטח, ואני רואה כמה קשה לגייס עוד ועוד מדריכים, וכמה מדריכים עוזבים מהר, כי הם באמת לא יכולים להתקיים מהמזכורות האלה.
תגיד, למה בן הלכת, בכלל בחרת בעבודה הזאת?
זהו, לפני כן אני יצא לי לעבוד קצת עם נוער בסיכון, והבנתי שאני רוצה באמת לעשות משהו שהוא יותר לתרום לקהילה בחיים שלי, ולעזור באמת לאנשים בעלי מוגבלויות כאלה ואחרות.
שזה סוג של שליחות, אם לא לגמרי שליחות, כלומר, יש פה אידיאולוגיה מאחורי הדבר הזה.
זהו, אז אנחנו לא נמצאים בעבודה הזאת בשביל הכסף, אבל אנחנו רוצים לחיות בכבוד, זה לגמרי משהו שהוא מאוד מאוד מקשה. ובגללו גם מדריכים לא מגיעים ומדריכים עוזבים.
אתה יכול לדבר איתי טיפה על מהות העבודה? מה אתה עושה?
זהו, אז בבתים לחיים שלנו בעצם אנחנו מקבלים את החברים כשהם חוזרים ממסגרות התעסוקה שלהם ביום יום, ואנחנו מעבירים איתם את היום שלהם בצורה הכי טובה שיש, אנחנו מגיעים, אנחנו פותחים את היום בארוחת ארבע עם פירות ודברים כאלה ואחרים, ובמהלך היום אנחנו עושים איתם פעילויות שגרתיות, שכל בן אדם עושה בבית שלו, תולים כביסה, מבשלים ביחד, מכינים סלט.
בכמה אנשים, בכמה אנשים אתה מטפל? על כמה אתה אמון? על כמה אנשים?
אז אנחנו כרגע נמצאים שלושה מדריכים במשמרת, וזה על שבעה חברים.
על שבעה חניכים. לא פשוט.
כן, זה עבודה שהיא באמת, כמו שאמרתי, היא באמת עבודה שהיא לא מספיק מוערכת לצערנו.
כדי להשלים את השכר אתה עובד בבוקר? במקום אחר?
זהו, שזה באמת יותר מצב בעייתי שאנחנו צריכים לעבוד יותר ויותר ו... אני לא רוצה לעבוד בעבודה אחרת, כי העבודה הזאת היא מקפיקה לי, ממלאת לי את הנפש, אבל את יודעת, בסופו של דבר באמת אנחנו צריכים להתקיים, אז אנחנו צריכים לעשות עוד ועוד משמרות, וזה גם יותר ויותר
רק
קשה.
רק משמרות או שאתה בתחום אחר, למשל, עובד בבוקר?
אז אני, אחד התפקידים שלי בעלות, שאני גם משתף ומספר על העבודה שלי.
כלומר, אתה עובד רק במסגרת של עלות.
כן, כן.
אוקיי.
יש מקרים אחרים אבל, כן. יש מקרים שגם עובדים בעבודות
נוספות. בדיוק, אז עכשיו אני באמת רוצה לחזור אלייך, סיגל פרץ יעלומי, מנכ"לית אקים. קודם כל, דיברנו על זה שחסרים 3,000 עובדים מתוך 9,000 שאתם צריכים. אני אגיד לך מה אומר משרד הרווחה, הוא אומר לנו כך בתגובה, מדינת ישראל נמצאת בעיצומו של משבר כוח אדם במקצועות רבים בכלל ובתחום הרווחה בפרט, משבר זה שהתעצם מאז הקורונה, כמו שאת אמרת, מאיים על קיומם של מסגרות לאנשים עם מוגבלויות. שר הרווחה יעקב מרגי פועל רבות למציאת פתרונות לטווח הארוך ולקצר, הן בנושא גיוס ושימור עובדים, הן בנושא השכר, והוא נפגש עם שר האוצר סמוטריץ' והם דנו בנושא וסיכמו כי הצוותים המקצועיים יעמדו בקשר השוטף על מנת למצוא פתרונות נוספים כדי להביא פתרון לסוגיה. זה אולי יפה, אבל זה מאוד 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 כללי, והשאלה אם אפשר עם זה לפתוח את המסגרת ב-1 בספטמבר.
בדיוק. עכשיו צריך להבין שהם באמת עבדו, הצוותים עבדו, אנחנו הראינו להם בעיניים את הקריסה, הראינו להם עובדות, שתי עובדות שמטפלות בהמון ילדים, שעושות המון המון שעות, כמעט 300 שעות בחודש כדי למלא את החסר של אנשים שחסרים לנו. הראינו להם ממש את הסיכון שבו ילדים ואנשים עם מוגבלות נמצאים, כשהצוות כל כך שחוק וכל כך קטן וכל כך רזה, ומאוד התרשמו, והיה נראה שהולכים לכיוון פתרון, אבל זה נראה בהתחלה כך, ועכשיו אנחנו לא שומעים מהם כלום. שום תגובה, שום התייחסות, שום מענה שיהיה איזשהו תהליך. עכשיו צריך להבין, הסכם השכר המבורך שהאוצר חתם עם הסייעות בחינוך המיוחד וקובע את שכרן החודשי ל-8,000 שקלים, לא חל על המטפלים שלנו. החבר'ה של הרווחה מאחור. העובדים, המדריכים, המטפלים במנהל המוגבלויות במשרד הרווחה, כל מי שעובד עם האנשים הללו, לא מקבל ולא תוספת.
תגידי, בכמה כסף מדובר? את יכולה לומר? כן, כלומר, כמה כן, אתם דורשים?
200, תראי, כשאנחנו מדברים על 8,000 שקל שכר חודשי, זה מגיע ל-270 מיליון שקלים. זה לא עניין של מה בכך, אבל זה בגלל שזה שנים על גבי שנים המטפלים והמדריכים שלנו נשכחו מאחור, והפערים הצטברו. שחיקת השכר כל כך גדולה, לכן נדרשת תוספת משמעותית. כי אם אנחנו מדברים על 30 שקלים שהם משלמים היום, שמתקציבים היום המשרד, המדינה, ואנחנו רוצים להגיע ל-8,000, כמו ההסכם השכר החדש שהם עשו, אנחנו מדברים על להגיע ל-44 שקלים.
לגמרי, לשעה. טוב.
אבל לכן, בגלל הפערים הללו, כן. אנחנו זקוקים לתוספת משמעותית.
טוב, אז קודם כל, בן פאר שתחזיק מעמד, אנחנו מבינים מה זה.
אני רוצה להגיד מילה ענת לבן ולכל החברים שעובדים.
ממש חצי דקה יש לך.
זה בזכותם, החברה הישראלית יכולה לקרוא לעצמה חברה ערכית שמכלילה את האנשים עם המוגבלות.
אין ספק.
וכולנו צריכים להיות אסירי תודה להם, ולתגמל אותם
בעצם. לגמרי. סיגל פרץ יעלומי, מנכ"לית אקים, בן פאר, מדריך בבית לחיים של עלות בירושלים. תמשיך לעשות עבודת קודש. תודה סיגל.
תודה.
שלום שלום.
תודה לך, ענת.
בהצלחה. בהצלחה. שמענו קודם את מנסור עבאס, יושב ראש רע"מ, שמדבר על הכספים שחסרים לרשויות המקומיות הערביות, כספים שהובטחו גם בממשלה הקודמת לגבי תוכנית חומש, במסגרת תוכנית חומש, וגם בממשלה הזאת חתמו על ההסכמים האלה, והכספים לא מגיעים. שר האוצר מתייחס היום לראשונה להחלטה שלו להקפיא את העברת הכספים שהיו אמורים להגיע לקופות של הרשויות הערביות. עדל בדיר, ראש עיריית כפר קסם, שלום עדל בדיר.
שלום, שלום, שלום לכולם.
שלום. טוב, אז קודם כל תגיד כמה הופתעתם או שלא, מזה ששר האוצר החליט להקפיא את העברת הכספים של אותה תוכנית חומש.
האמת, אני לא יודע איך חושב שר האוצר, כנראה הציבור הערבי הוא לא חלק בשבילו, מבחינתו, לא רק שלא בסדר העדיפות, אלא לא נמצא בעדיפויות שלו, אפילו לא בתקציבים שלו.
אולי בגלל שזה היה בממשלה הקודמת.
רק אתמול אנחנו הייתה תהלוכה של שאנחנו התאבלנו על 143 נרצחים בחברה הערבית.
כן.
החברה הערבית סובלת גם מעוני, גם מחוסר תקציבים, ובסופו של דבר החליט באותו יום שר האוצר להגיד שלא רוצה להעביר, כנראה יש לנו עודף בתקציבים, ואז הוא רוצה לקצץ. לחברה הערבית.
אוקיי. מה זה יעשה לכם, לרשויות, אם הכספים האלה לא יעברו?
צריך להבהיר שהתוכנית הזאת, תוכנית החומש, התחילה גם ב-922 בתקופה של נתניהו, גם בתוכנית הקדום בממשלה הקודמת, והממשלה הזאת...
שהילד שקד הייתה שרת הפנים.
כן, אבל הממשלה הזאת אימצה את התוכנית הזאת. אנחנו לא מדברים על שוויון בתקציבים, אלא על סגירת פערים. מזמן, הרבה שנים, מאז 2013, אנחנו דורשים ראשי הרשויות שהתקציב, סגירת הפערים שאנחנו מקבלים, שיכנסו לבסיס התקציב, בסיס תקציב המדינה. בסופו של דבר, כל ממשלה הייתה מחליטה שזה תהיה תוכנית חומש שצריכים לאשר אותה כל 5 שנים. לצערי, יודע גם נתניהו שמה שכאילו גם בתקופה שלו, הכסף הזה אנחנו צריכים, לא רק צריכים אותו, זה מגיע לנו כדי לסגור חלק מהפערים.
אוקיי, אז עכשיו שר האוצר שולח את המכתב לשר הפנים, שר הפנים אומר לו, בוא נחכה קצת, והוא לא מסכים.
שר הפנים רוצה שיעבור הכסף מיד.
נכון.
שר האוצר מנציג כל מיני סיפורים, צריך כאילו למצוא כל מיני נסחאות, כדי איך להעביר כאילו את התקציב, שיהיה פיקוח על התקציב.
והשאלה היא מה אתם יכולים לעשות, עדל?
אנחנו מדברים על מענקי איזון. כל ראשי הממשלות מזה עשרות שנים, וגם שרי הפנים יודעים שיש פגיעה במענקי האיזון, על פי הנוסחה שהייתה קיימת, אם זה נוסחת סווארי או אם זה נוסחת גדיש. שרי הפנים ושרי האוצר העדיפו מאז 2013 לסגור את הפער הזה בתקציבים שהם, בוא נגיד, בתוכניות חומש. כל שנה, שנתיים מעבירים. זה כסף שמגיע לרשויות
המקומיות. אם אתם לא מקבלים את הכספים האלה, איך זה משפיע, נגיד, עליך, על עיריית כפר קסם? איך זה משפיע על העיר שלך?
אנחנו עוד נתחיל בשביתה, תהיה שביתה כבר השבוע או בתחילת השבוע הבא. בוודאי, אנחנו לא נפתח שנת הלימודים, כיוון שאנחנו בראשון לתשיעי, כיוון שלא יהיה לנו כסף כדי לשלם למורים. אנחנו מדברים, למשל, כפר קסם צריכה לקבל, או עיר דומה בסדר גודל של כפר קסם, 4 מיליון שקל, שזה כסף שאני צריכים לשלם גם למורים, גם לעובדים שלנו, זה מחצית מהשכר.
תגיד, סמוטריץ' לא מבין את זה, שר האוצר?
אבל הוא, כנראה, יש הרבה דברים שהוא מבין אותם, אבל הוא בכוונה, הוא מתעלם את ציבור הערבי. תקחי לי דוגמה, השר לביטחון פנים מגיש בקשה לפני שבועיים, אנחנו במקום שיעשה את העבודה שלו בעניין של מלחמה בפשע, ולצמצם את הרציחות בחברה הערבית, באותם ימים הוא מוציא בקשה כדי להעביר 130 מיליון שקל מהכסף שמגיע לרשויות הערביות, שיעביר אותם לאברכים.
אז למה הוא עושה את זה? מה אתה חושב?
וטוב שראשי המפלגות הדתיות אמרו שאנחנו לא נקבל את הכסף שהם יועד לרשויות הערביות.
אוקיי, אז למה שר האוצר סמוטריץ' עושה את זה בכל זאת? אולי תנסה להסביר לי?
שר האוצר מבחינתו הוא לא רואה את הציבור הערבי. הוא תמיד מדבר על כאילו אכיפה בררנית, מה כי אנחנו מדברים על חלוקת תקציבים.
מה הוא רוצה לחנוק אתכם?
הרשויות הערביות הן חלשות ומוחלשות. ובגלל זה מגיע לנו, כאילו מתוך טבלאות האיזון, מתוך מענקי האיזון, מגיע לנו יותר צריך להדגיש, לא יותר משאר הרשויות המוחלשות, למשל היהודיות או הדתיות.
כן, עכשיו תגיד.
אנחנו נפגעים.
אני רוצה לסיום.
במענקי איזון, בנסחת איזון, אנחנו נפגעים.
אני רוצה לסיום לשאול אותך, אמרת שאם לא תקבלו את הכסף, תהיה שביטה ב-1 בספטמבר. האם אתם, רגע, עדל, תקשיב. האם אתם, כל ראשי הרשויות הערביות, מתואמים ביניכם? כלומר, אתם אומרים, תהיה שביטה בכל הרשויות המקומיות הערביות?
אנחנו עוד קיבלנו את הבשורה המרה הזאת, עוד כמו מכה, יותר קשה ממכת שמש. אני אומר לך, אני ראש עיריית כפר קאסם, לא אפתח את שנת הלימודים בראשון התשעי. ואני מאמין, כל הרשויות הערביות לא יפתחו את שנת הלימודים בראשון התשעי. ואני אומר את זה, אני כראש עיריית כפר קאסם, כי היא יחסית עירייה חזקה, ויכולה פחות או יותר להסתדר.
לשרוד, אבל אתם, נכון, אתם סולידריים, אתם סולידריים עם הרשויות האחרות. עדל בדיר, שמענו, לא, שמענו, אני חייבת לסיים, אני מתנצלת. אוקיי. אני מודה לך, תודה. הדברים נשמעו ונאמרו, בהחלט דברים חזקים. ראש עיריית כפר קאסם, עדל בדיר, תודה.
אתם מאזינים ל... איפה הכסף? עם ענת דוידוב. ב-103 FM.
אנחנו עדיין בעניין הרכבת הקלה בתל אביב, וכל העבודות שמתבצעות, ואת אלנבי בתל אביב, שהוא רחוב ארוך מאוד, מכיוון הים, ממערב למזרח, הולכים לסגור, להפוך אותו למדרחוב בעצם, ללא תחבורה ציבורית כלל, ללא תחבורה כלל, ומה יהיה עם בעלי העסקים, כי זה סיפור שיקח הרבה מאוד שנים, והעבודות, לפחות בחלק האחד של הרחוב הזה, יתחילו בליל חמישי הקרוב, בעשרה באוגוסט. חן בר עוז הוא אחד מבעלי החנויות באלנבי, יהודה הלוי, שהפינה הזאת עוד לא מתחילה, היא פינה יותר מזרחית, אבל אתה שם וזה גם יגיע אליך. שלום חן.
שלום, אהלן. טובים.
איזה עסק יש לך, אם אפשר?
לי יש קודם כל חנות שהיא גם נחשבת כקיוסק וגם תיווך נדלן, יזמות, והוא עסק נרחב מאוד גם להשכרת דירות.
כלומר, הכל באותה חנות? גם פיצוצייה וגם נדלן?
כן, לא, זה בניין. יש לי פשוט מספר בניינים, שיש להם חנויות, 16 חנויות מתחת לבניין של מיטב האנשים באמת הטובים, שיש להם מחנויות חשמל ו... משכפול מפתחות של אדם שהוא מאוד מבוגר, מעולה חדש שבעצם יש לו מין בר פאפ כזה לקהילה הצרפתית, מבחור עכשיו שעכשיו בימים האלה החליפו ידיים לפיצה.
שהוא נכנס לעסק חדש.
נכנס עכשיו בהחלפה בעסק חדש.
תגיד, כמה זמן מראש קיבלתם הודעה, אם בכלל, שהעבודות מתחילות נגיד ביום חמישי בלילה?
תראי, ההודעות שהן נשלחות, הן נשלחות באופן של מיילים די שקטים, הייתי קורא לזה, או מי שנמצא בקבוצות ה-SMS'ים שלהם.
של מי זה? אתה מדבר על נטע או על...
על נטע. אני חייב להבין את החוויה כדי להבין, שאנשים יבינו על מה מדובר. כי בעצם היינו פעילים, אני באופן אישי הייתי פעיל מאוד לאורך השנים, שזה בעצם התחיל ב-2015. אנחנו יושבים על ציר של יהודה הלוי אלנבי. זה ציר שגבה מחיר דמים, אני קורא לזה, מאחר שהמדינה באופן רשלני ביותר, ושלא, תחשבו רגע לרגע, אנחנו בעד הרכבת, בעד התפתחות, בעד שיהיה פתרונות מדהימים לכל האזרחים והתושבים שאנחנו חלק מהם. אנחנו אנשים עצמאים, עצמאים שלא מקבלים שכר מאיזה, זה תמיד נתונים לגבי, לפי מזג אוויר, היום יש קורונה,
ברור.
מחרים חלילה
פיגועים. עסקים קטנים יותר, קטנים פחות,
עסקים קטנים יותר, קטנים פחות, נכון, בהחלט. נכון. והדבר הזה, אנחנו ב-2015 הודיעו לנו שנסגר לצורך העניין יהודה הלוי. זו חוויה נוראית. היינו בפגישות עם השר הפנים שהתחלף לשר הכלכלה, לשר זה, בכל המקומות.
מה קרה מאז? מה קרה לעסקים ביהודה הלוי?
מה קרה? בוא אני אגיד לך מה. קודם כל, חלק מהאנשים נפטרו באופן פיזי, חלק מהאנשים קרסו כלכלית,
נפטרו מצער, לא יכלו לעמוד בעומס?
לא יכלו, לא, בהחלט, לא יכלו לעמוד בנטל הקשה והכבד הזה, כי מאחר שסוגרים לך את הקו הפרנסה שלך, דמייני לך שיש לך חנות, ובמרחק של מטר מהדלת שלך, של החנות, שמים לך קיר 3 מטר, ומספרים לך סיפור שמפרסמים לך מאחורי הקיר את העסק שלך. מי היה באמת, בואי נדבר אמיתי, מי היה מגיע לחנות שלך?
אוקיי.
יש לנו סרטונים
קודים. תגיד, מה, אז זהו, אז קודם כל, מה עם ארנונה? הרי הלוואי והיו מפחיתים לכם. זה בדיוק, אבל גם לא מפחיתים לכם, לא עושים הנחות?
אין, חד משמעית אני יכול לומר לך, בכל רם, באופן ברור, שמ-2000 ומהרגע של 2015 שהתחילו שם עבודות הרכבת הקלה, אני וחבריי וכל האזור שילם ארנונה ולא שקל אחד פחות. יש לך אופציה חצי שנה לשיפוץ המבנה, מעבר לכך את לא יכולה. דרך אגב, היה לנו פגישה עם רון חולדאי לפני מספר שנים, ובאופן מאוד מאוד אגון וישיר אמר, חברים יקרים, אני לא יכול לפתור אתכם מהדבר הזה, זה לא אני, לכו לשר הפנים. לימים התחלפו כבר כמה שרי פנים, כמו שהתחלפו ממשלות, ואף אחד מהם לא הרים את הכפפה. דרך אגב, אני באופן אישי חושב שאם אני הייתי ראש העיר, אין לי ספק שהייתי רואה בזה כאבא של העיר, וכאבא של העיר אתה צריך לדאוג לילדיך שהם בעצם העסקים, שחד משמעית אתה צריך להילחם, לשכב על המסילה ולדאוג, שלמצוא להם פתרונות.
שלא רק זה, גם קונסים אתכם, אם אתם עוברים על השעה ועוברים על הזמן וכל זה. אתם חוטפים מכל הכיוונים. טוב, תגיד, מה יהיה? אתה תחזיק מעמד?
שמי, אני אוהב את המדינה שלי, אוהב את העיר הזה, אוהב את האנשים, ומאמין שלא יהיה לנו ברירה, אנחנו חייבים לשרוד פה.
אוקיי, אני מאחד לכם.
ואם כל אחד יתמוטט,
בתור תושבת, שמע, חן, אני מכירה את הדברים האלה, לא, לא, אנחנו חייבים לסיים, בתור תושבת, אני מכירה את כל האזורים ואת כל, אתה יודע, את כל הבעיות שיש בכל מיני מקומות, אני מאחד לך שתשרוד ואנחנו נעקוב אחריכם. חן ברוס, תודה רבה.
יש לי רק בקשה אחת, כל התושבים, גם אם סוגרים לכם את הרחובות, תזכרו תמיד את בעלי העסקים הקטנים, זה יכול להיות אנשים בני 80,
נכון,
60, אנחנו, 50,
הנה אמרתי,
תגיעו אליהם,
תגיעו אליהם. אמרתי את זה חן, עוד לפני שאתה אמרת. חן, תודה רבה, בהצלחה. אוקיי. שלום, תודה שלום. תודה רבה,
צורות טובות, ביי ביי.
עכשיו נדבר על הדירות הסחורות בישראל. על פי דוח חדש של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הדוח הזה מראה שכמות הדירות המושכרות בישראל עולה בקצב של כמעט כפול מקצב העלייה של כלל הדירות, ואתמול הוועדה המחוזית תל אביב מאשרת או נותנת תוקף להקמת מגדל של 64 קומות להשכרה. כל זה קורה בגבעתיים. רן קוניק, ראש עיריית גבעתיים, שלום רן.
שלום ענת.
בוא נדבר לפני שהם מדברים על המגדל הזה ספציפית, מתי זה יקרה, כשזה יקרה, מה קורה מבחינת הסחירויות בגבעתיים?
כבר היום גבעתיים גם אפשר להגדיר אותה כבירת הסחירויות, קרוב ל-50% מתושבי גבעתיים גרים היום בסחירות, בעיקר בדירות ישנות, שהדור הוותיק שלנו הלך לעולמו, הוריש אותם לילדים, הילדים שהם פחות או בגילי, לא היה להם כסף בזמנו לקנות דירות כשהם התחתנו בגבעתיים, עברו לקריית אונו, רעננה וכולי, קיבלו בירושת הדירות, ויש פה באמת אלפי צעירים שהגיעו בשנים האחרונות במיוחד, מתל אביב בעיקר, אבל לא רק, שגרים בסחירויות.
מה הפרש המחירים באחוזים בין תל אביב למשל לבין גבעתיים?
אני אחזיב 10% פלוס מינוס, אני לא יודע בדיוק, טיפה יותר זול אצלנו, אבל גם מאוד יקר.
שזה לא דרמה, בדיוק, זה עדיין גבעתיים נחשבת ויקרה.
אבל עוברים אלינו, אגב, זה נושא אחר, עוברים אלינו לא רק בגלל המחירים, אלא כי גבעתיים היום היא יותר, נקרא לזה ככה, בלי לפגוע בתל אביב, יותר קוסמת.
למה?
בהרבה בחינות. כי יותר שקטה, היא קרובה מצד אחד לתל אביב, יש לה חיי לילה, יש חינוך מצוין, חיי קהילה, פחות עבודות תשתית שקצת מעיקות על תל אביב בשנים האחרונות, ואנשים גילו אותה, בעיקר את העניין של החינוך והקהילה, ועדיין 700, 800, 900 שקל בחודש הבדל בשכירות דירה, זה משמעותי, במיוחד כשהמרחקים מאוד קצרים, גבעתיים יותר קרובה למרכז תל אביב, מרוב השכונות של תל אביב.
כן. כן. תגיד, רן, בכלל, אין לנו מספיק שוק של שכירויות בתל אביב, והשאלה אם לא צריך להתחיל למסד את זה. כלומר, מה אתה כראש עיר היית רוצה מבחינת סדר יום לראות כשכירות, כשוק שכירות בגבעתיים?
אז זה הכיוון שאנחנו הולכים אליו. לכן דחפתי למגדל הזה של 500 יחידות דיור. התעקשתי שאלו יהיו יחידות דיור קטנות, שמיועדות לצעירים, אולי עם ילדים בגיל של גן, לא יותר, כי אחרת זה מעמיס גם על מוסדות החינוך של בתי הספר היסודיים והתיכוניים, וזה לא רק לצעירים אגב, זה מבוגרים, רווקים, רווקות,
אלמנים. אגב, מה עושים עם כל הבניינים הישנים האלה, רן קוניק, שהרי ממילא הרבה הולכים לפינוי בינוי, כלומר?
זהו, זה גם אחד השיקולים, כי צריך לזכור, אנשים לא מדברים על זה, שבכל הפרויקטים הגדולים של הפינוי בינוי כבר היום, גרים יותר מ-50% חבר'ה שהם בסחירות, והם שואלים אותי, רגע, מה איתנו? איפה
נכון,
נגור עכשיו?
בדיוק.
אנחנו תושבי העיר, זה נכון שאנחנו סוחרים, אנחנו גרים פה כבר 10 שנים. אז גם המגדל הזה ועוד אחרים ייתנו פתרון לחבר'ה שלא רוצים לקנות דירות.
אתה יכול לדבר איתנו על סדר דירות. גודל של מטרים, כמה מטראז' יהיה בדירה כזו במגדל כזה וכמה זה יעלה?
לא יודע.
כי הרי זה לא אתה קובע, זה...
לא יודע,
אוקיי.
כמה, אבל הדירות הן בממוצע של 40 מטר, שוב, אני התעקשתי שהן לא יהיו דירות גדולות, זה לא דירות למשפחות, אנחנו מוסיפים אגב גם גני ילדים ומעונות ובית ספר חדש ומרכז ספורט, הכל בתוך הקומפלקס הזה שהוא בעצם, מי שמכיר הוא מחוץ לגבעתיים, הוא ממש על הילון, צמוד לרכבת מרכז, ולכן זה לא משהו שיעמיס על התשתיות.
אבל אם הדירות האלה הן דירות קטנות, אז זה לא דירות למשפחות, כלומר, מה עושים שם הגנים ובתי הספר והגינות וכל זה?
יש שם חבר'ה צעירים שהם עדיין לא משפחות, הם יכולים, חבר'ה, יש רווקים, רווקות, שקהילה גאה, יש זוגות צעירים שעוד אין להם ילדים, יש זוגות צעירים ילדים עד גיל גן, אחר כך הם יכולים להשתברג ולעבור לדירות בתוך העיר, דירות קצת יותר גדולות. הקומפלקס הזה שהוא צמוד למגדל משרדים אגב, שגם את זה צריך לציין, שיהיה מגדל המשרדים הכי גבוה בארץ, 80 קומות. אגב, הרבה מהעובדים במגדל משרדים הזה, אני מניח, יזכרו דירות שם. זה קומפלקס אחר לגמרי, עם דירות קטנות מאוד, לא למשפחות.
כן, טוב, לסיום, תגיד, היית רוצה לראות בכלל את שוק השכירות בארץ, לא רק גבעתיים ולא רק תל אביב, הולך ומתפתח, כי זה פתרון ש... אתה יודע, משתמשים בו כבר בהרבה מאוד מדינות, כולל ארצות הברית, בישראל פחות.
כי בישראל עדיין יש את התפיסה הגלותית, החרדתית, של חייבים לקנות דירה, להתחתן ולקנות דירה.
נכון, ולא חייבים, ממש לא חייבים.
לא חייבים, אני חושב שהגישה הזו של לאו דווקא לקנות דירה, בטח לא עד גיל, לא לפני גיל 45-50, היא הגישה הנכונה. חבר'ה צעירים גם אוהבים לנדוד, עוברים מעבודה לעבודה, מעיר לעיר, וזה מצוין שיש להם, שיהיה להם מצע מאוד גדול של דירות להשכרה.
כן, טוב, שיתחילו, לפחות התחילו, אבל...
המגדל הזה אגב כבר בבנייה, הוא כבר בבנייה, ואמור להתאכלס ב-2026.
אוקיי, רן קוניק, ראש עיריית גבעתיים, שמענו כמה עצות, נקווה שמישהו שמע אותך, ואתה בוודאי אומר להם את זה לא פעם. תודה רבה, רן.
תודה לך.
שלום, שלום. Here comes the money! Here
we go! אתם מאזינים ל... איפה הכסף? עם ענת דודוב. ב-103 FM.
103 FM. חזרנו לסיום לאורי גרינפלד, אסטרטג ראשי פסגות. אלן אורי.
אלן ענת.
שלום שלום. מה קורה אצלנו?
אצלנו עוד יום ירוק בבורסה בישראל. תל אביב 35 עולה ב-0.6%. גם תל אביב 125 עולה בכזה קצב. תל אביב 90 אפילו עולה ב-0.7%. בסך הכל... יום של עליות, דומה אגב גם לפתיחה בארצות הברית, אנחנו רואים את ה-S&P 500 גם עולה ב0.5%, ומי שעוד עולה זה שקל, שממשיך להתחזק, אנחנו כבר ב-3.67 מול הדולר, אז במובן הזה בהחלט אפשר להגיד חיובי.
עוד שאלה אחת, אורי לסיום, גלובס מפרסם היום שהחל מינואר ייכנס לתוקף חוזר רשות שוק ההון, לפיו מבוטלים מסלולי השקעה במוצרי החיסכון שמתמחים בחול, למה זה?
קודם כל צריך להגיד, זה מאומה רבה כמעט על עוד דבר, כי הגופים המוסדיים, החיסכון הפנסיוני שלנו עדיין יכול להיות מושקע בחול, במסגרת המסלולים הרגילים, 70% מהמניות היום גם ככה בחול, וזה ימשיך, ואפילו יכול לגדול גם ל-100% הגוף המוסדי רוצה. מה שכביכול יבוטל זה בעצם המסלולים הספציפיים שלמשל קופת גמל שכולה מושקעת במדד אחד באירופה. צריך להגיד שהרשות החריגה את הקופות שמשקיעות ב-S&P 500, שזה בהחלט מקום שמאוד גדל בשנים האחרונות. כל שאר המסלולים שמתמחים בחול זה כמעט ולא קיים, ואיפה שזה קיים זה תחומים מאוד מזריים ביחס לסך החיסכון בישראל. אז בסוף, בעיניים של החוסך, אין פה שום סיפור.
לא, שאלה, מה בעניין שלכם של מנהלי התיקים?
אז אני חושב אותם, המסלולים האלו שמתמחים בחול במדד אחד ספציפי, כמעט ואין שם גם ככה חיסכונות וכסף, זה מסלולים מאוד נישתיים. אז בעיניים הזה אין שינוי, בעיניים שלנו כמנהלי כספים אותם, אני סגות אין לו גוף שמנהל פנסיה וגמל, אבל בעיני הגופים המוסדיים עדיין אפשר בקופות הכלליות, בקופות של הגיל 50 להשקיע בחול, כמה שרוצים, אז אין פה איזשהו שינוי מהותי במדיניות ההשקעה.
אורי גרינפלד, תודה רבה, ואנחנו מסיימים כאן, איפה הכסף, עורכת יעל אילון, מפיק יואב כהן, על השידור איתנו תמר שלומוביץ', בדיגיטל מיכל קדוש, נויה חסון ושי איידלר. איתן קבל כבר פה, אריה אלדד, רואים אותך?
ודאי, ודאי.
שלום, שלום לכם. שלום, שומעים אותך, ואני הולכת ואתם פה, להתראות.